שלום לכולם. פרשה שלנו, אנחנו רואים שיוסף נגלה לאחיו אחרי 22 שנה. והנה הוא מלך, הם לא מזהים אותו, כיוון שכאשר הם מכרו אותו הוא היה בגיל 17, ועדיין לא צמח לו זקן. והם כבר היו יותר מבוגרים ממנו והיה להם זקן. כיוון שלא היה לו זקן, אחרי 22 שנה שהם רואים אותו, אז כבר יש לו זקן, הם לא הכירו אותו. הוא הכיר אותם, אבל הם לא הכירו אותו. ולכן, אחרי כל ההשתלשלות שקרה עם יוסף, והנה הוא מתגלה עליהם ואומר להם, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. ולא יחלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. 22 שנה הם יודעים במודעות שהם מכרו אותו, שהוא לא מת, הוא נמצא עבד, והם באו למצרים גם על מנת לפדות אותו. הם לא באו, הם לא ירדו למצרים רק בשביל להביא אוכל. הם ירדו למצרים בשביל גם לפדות את יוסף. והנה, פתאום, המושל שעומד בפניהם, אומר להם, אני יוסף. העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו, שתקו. היו עמומים. כי נבהלו מפניו, התביישו מאוד. אומרת הגמרא, זה צריך להמחיש לכל אדם ואדם, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. האחים פה אנחנו רואים שהם מכרו את יוסף 22 שנה. ברגע שהוא מתגלה עליהם בתור מלך, הם מתביישים והם שותקים. אין להם מה לענות, הם שותקים. אפילו שכל זה היה בדעת תורה, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים, אבל על כל פנים, דעת תורה לפי טעמה, על כל פנים הם שתקו. ראו שהתקיימו החלומות, ראו שהוא מולך, משתחוו לו כבר. אומר, אדם נמצא בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא רואה אותנו כל הזמן, ולא תמיד אדם שם לב, לא תמיד הסתם נותן לליבו, כי העיניים שלנו בעולם הזה הם עיניים גשמיות. לא תמיד אדם מתבונן, רגע, הקדוש ברוך הוא רואה אותי, הקדוש ברוך הוא בוחן אותי, הקדוש ברוך הוא מנסה אותי, הקדוש ברוך הוא מברך אותי, הקדוש ברוך הוא מעורר אותי. לא תמיד אנחנו נותנים את הדעת להתבונן בדבר הזה, ולפעמים אדם עושה כל מיני טעויות שהוא עושה. אבל אחרי 120, הוא יעלה לבית דין של מעלה ויראה שהכל היה צפוי, הכל גלוי. אז אומר, זה בדיוק אותו מציאות, אותו מצב שנקלעו אליו אחי יוסף. אני יוסף, עוד אבי חי. נבהלו מפניו, שתקו, נבהלו. אומר ככה הנשמה, חס ושלום אחרי 120 שנה, אם יבואו ויביאו ויגלו לפני כל נשמה ונשמה את כל המעשים שהיא עשתה פה בעולם הזה, אז הנשמה תשתוק, ואוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. אדם צריך להתבונן, להמחיש לעצמנו. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, נמצא בכל מקום. הקדוש ברוך הוא רואה אותנו. הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, בוחן אותנו, משפיע עלינו, נותן לנו כוח בכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו בה כוח. אומר, ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו. הם לא מאמינים, הם לא מאמינים שהוא יוסף, הם עמומים. ויאמר, הוא אומר להם עוד פעם, אני יוסף אחיכם. אתם רוצים ראיה שאני יוסף אחיכם? השם מכרתם אותי מצרים, הנה אני אביא לכם ראיה, הנה אני יודע שאתם מכרתם אותי, סימן שאני יוסף. וגם אומרים חכמים, שאמר להם יוסף, ישונה אליי ויגשו, ישונה אליי, מה פירוש? אומר, הראה להם את הברית, הראה להם חותם את הברית, תראו, אני מעול. אני מעול, תראו, אני יוסף. אני עברי כמוכם, אני אח שלכם. אני לא מצרי, אני עברי כמוכם בדיוק. הנה, תראו, אני מעול. והנה, יוסף מצווה אותם להביא את יעקב אבינו, להוריד אותו למצרים. ויעקב אבינו, כאשר האחים באים ואומרים לו, ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, וחיו משה בכל ארץ מצרים. באים ומגלים ליעקב אבינו, תראה אחרי 22 שנה, שאתה מתאבל על בנך יוסף, ויעקב אבינו לבוסק, עם כל זה, אומרים לו, עוד יוסף חי, יוסף חי, הוא לא מת. וחיו מושל בכל ארץ מצרים. מה ממשיך הפסוק ואומר? ויפוג ליבו כי לא האמין להם. מה פירוש ויפוג ליבו כי לא האמין להם? הוא דחה אותם. הוא לא רצה להאמין. זה ויפוג ליבו. הוא דחה את הדברים שהם אומרים לו. הוא לא רוצה להאמין שיוסף חי והוא מושל בארץ מצרים. ואחר כך, וידברו אליו את כל דברי יוסף, אמרו לו מה יוסף אמר, וירא את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם. פתאום נפשו חזרה אליו. ויאמר ישראל, זה הכוונה יעקב אבינו, רב עוד יוסף בני חי, אליך ויראינו בטרם אמות. אומר יעקב אבינו, הרי שיעקב אבינו שומע מה יוסף אמר לו, מה לו? אז ותחי רוח יעקב אביהם, פתאום הוא מאמין, השמחה חוזרת אליו, רוח הקודש חוזרת אליו, ואז הוא אומר, רב עוד יוסף בני חי, אליך ואירנו בטרם אמות. פה שואלים שאלה, הרי האחים כולם היו קדושים, כולם היו צדיקים. 22 שנה יעקב אבינו מתאבל על בנו יוסף. ועכשיו הם אומרים לו, עוד יוסף חי וחיו משה בארץ מצרים, בכל ארץ מצרים. למה יעקב אבינו ממאן להאמין? למה הוא לא רוצה להאמין? רק אחרי מה שאמרו לו בשם יוסף, אז בתחי רוח יעקב אביהם. בוא נשאל את השאלה, למה באמת יעקב אבינו בהתחלה לא מאמין להם? אלא מתרצים, אומרים, אמרנו את זה כמה פעמים בשיעורים הקודמים, יעקב אבינו שהתאבל על בנו 22 שנה, האבל הזה, זה לא היה צער על הגשמי, שאולי קרה ליוסף משהו בגשמי, אולי הוא מת, אולי הוא נמצא באיזה צרה. הרי יעקב אבינו אמר, חיה רעה חלטו. ראו לו את הכותון, את הכתונת של יוסף שהיא מלאה בדם, בדם של עזים, כיוון שהוא דומה לדם אדם. והנה, תרוב תורף יוסף, אומר יעקב אבינו, חיה רעה חלטו. ואז הוא מקבל עליו את האבל ושם שק ושרוי באבלו. ולכאורה, אם באמת האבל הוא אבל גשמי, אז יש לנו כלל שאומר, גזירה, שהמת נשכח מן הלב אחרי 12 חודש. אדם שהוא נפטר, אז יש צער. אבל הצער עד 12 חודש. אחרי 12 חודש, גזירה היא שהמת תשכח מן הלב. מה זה גזירה? זה דבר שהקדוש ברוך הוא גזר אותו והוא חקק אותו בטבע. חקק אותו בטבע. שהמת נשכח מן הלב 12 חודשים. 12 חודש. והנה יעקב אבינו 22 שנה אין יוסף נשכח מיעקב. בוודאי שיוסף הוא חי. מה האבל, מה המסמל כל הצער הזה של יעקב אבינו? אלא, כמו שאמרנו קודם, הצער של יעקב אבינו לא היה הצער על יוסף, אולי הוא מת, אולי קרה לו משהו, אלא אדרבה ואדרבה, על הצד שיוסף לא מת, לא מת, אף אחד לא ראה אותו שהוא מת. רק אם יכול, מביאים לו את הכותונת מלאה בדם, אבל אף אחד לא ראה שיוסף מת. ויעקב אבינו מאמין שהוא חי. אלא מה? פה הסכנה הגדולה. אם יוסף חי, אז איפה הוא נמצא? איפה המדרגה הרוחנית שלו? איזה ניסיונות הוא עובר? עם מי הוא נמצא? מי הסובבים אותו? איפה עבודת השם שלו? איפה עבודת השם שלו? כל זמן שהאחים נמצאים סביב יעקב אבינו, במקומו של יעקב אבינו הם שמורים. האדם שיש לו חברים טובים, שיש לו משפחה טובה, שהוא נמצא בבית מדרש, הוא נמצא עם אנשים טובים, אז האדם הזה יכול להיות טוב. האדם שחלילה נמצא עם אנשים, בחברת אנשים לא טובים, אז חס שלום גם הוא יידרדר ויהיה רע. יעקב אבינו זה הפחד שלו. יוסף הוא חי, השאלה איפה הוא נמצא, עם מי הוא מתחבר, עם מי הוא הולך, איזה בית הוא נמצא, איזה מקום הוא נמצא, מי יודע איזה ניסיונות עוברים עליו. ולפי הניסיונות, אם חס ושלום הוא נכשל בהם, מי יודע מה המדרגות הרוחניות שהוא יגיע אליהם. לכן יעקב אבינו, האבל שלו זה לא צער של עצמו, זה לא צער שיוסף נפטר, הפוך, זה צער כזה שהוא כל הזמן עומד בתפילה, בפחד, מה קורה עם יוסף, מה הוא עובר מהבחינה הרוחנית יותר מאשר הבחינה הגשמית. ולכן יעקב אבינו ב-22 שנה האלה שהוא מתאבל על בנו, הוא כל הזמן מתפלל, כמו שאנחנו אמרנו שיוסף, כאשר התגלגל עליו הניסיון עם אשת פוטיפר, אז כמובן שיום יום ניסתה אשת פוטיפר להכשיל אותו בעבירה, ויום יום הוא היה מסרב, יום יום הוא היה מתגבר, עד שהגיע הזמן מסוים שאם הוא היה נשאר עוד שנייה אחת בבית, חס ושלום, היה נכשל בדבר חמור. מה הציל אותו? שנראתה לו דמותו של יעקב. הסברנו, בזכות מה נראתה דמותו של יעקב? איזה כוח זה שניתן לו ליוסף לנוס, לברוח חוצה? בזכות שאבא שלו יעקב אבינו, נראתה דמותו של יעקב ליוסף. בזכות מה נראתה? בזכות שאבא שלו יעקב אבינו יושב בצער ומתפלל עליו. בזכות התפילה, הדמעות, מי יודע איך הוא התפלל יעקב אבינו, איזה צער היה לו. הוא כל הזמן היה שורר בתפילה. בזכות זה, זה נתן כוח ליוסף לעמוד בניסיון גם ברגעים הכי קשים כביכול, שמבחינה טבעית אי אפשר לעמוד בהם. אומר יוסף הצדיק, היה לו את הכוח לברוח. למה? בזכות נראתה לו דמותו של יעקב אבינו. למה? כי יעקב אבינו באותה שעה היה עומד בתפילה. יעקב אבינו באותו הזמן שרוי בצער מדאגה על הרוחניות של יוסף הצדיק. אומר, ולכן יעקב אבינו בצער שלו, בתפילות שלו, גם מאמין שזה מה ששומר על יוסף. עד שיתגלה מה עלה בגורלו. והנה, כאשר האחים באמת חוזרים חזרה ומגלים ליעקב אבינו ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, כשהם אומרים לו שהוא חי יוסף, הם אומרים לו, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, הוא מלך! יעקב אבינו שומע מלך במצרים? מצרים זה מקום של תועבות, של אנשים רעים, אנשים לא טובים, אנשים מחשבים, עובדי עבודה זרה. אם אנשים כאלה מינו את יוסף למלך, מי יודע באיזה דרגה רוחנית ירודה נמצא יוסף? זה בשורה זה? כל ה-22 שנה הוא מתפלל לבן שלו שלא ייפול רוחנית, ועכשיו הוא שומע שהוא מלך במצרים, מלך של ארץ שכולה כולה כולה תאוות ותועבות. המלך הזה יכול להיות צדיק, מלך רשע. לכן יעקב אבינו ויפוג ליבו כי לא האמין להם. יעקב אבינו לא מאמין שיוסף הוא מלך, ומי שהם גילו אותו זה יוסף. זה לא יכול להיות. למה? כי אם הוא מלך והוא מושל בכל ארץ מצרים כמו שאתם אומרים, סימן שהוא רשע, הוא לא צדיק. לכן הוא לא רוצה להאמין, ויפוג ליבו כי לא האמין להם. הוא לא רוצה להאמין. הדמעות, התפילות, הצער, איך יכול להיות שהוא נהיה רשע? לכן הוא לא מאמין. אבל הוא לא מאמין, אז מה אם המשיכו ואמרו לו וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם? לכאורה, מה זה וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם? לכאורה זה כפילות. ידברו אליו את כל דברי יוסף. מה זה? אשר דיבר עליהם. אלא הם אמרו לו את דברי יוסף לא סתם בתור שאנחנו מספרים לו מה יוסף אמר, אלא כל מה שהם אמרו לו ביוסף, בשם יוסף, היה בדקדוק רב. למה? כי אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה מה יוסף בעצם אומר להגיד לאבא, ליעקב אבינו. לפי זה אנחנו נראה מה הדרגה הרוחנית של יוסף. ואז אנחנו נבין למה אחרי שיעקב אבינו שומע את כל הדברים בדקדוק ובדיוק, כמו שיוסף אמר, לכן ותחי רוח יעקב אבינו. אנחנו חוזרים חזרה ורואים מה יוסף אמר לאחים להגיד לאבא. כתוב בפסוק כך, ועתה מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף. ככה אמר יוסף. לכן הפסוק שם, כשהם וידברו אליו דברי יוסף, ממשיך ואומר אשר דיבר עליהם. כוונה בדקדוק, כל דבר בדיוק, לא שינו. כה אמר בנך יוסף. מה הוא אמר? דבר ראשון, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים. דבר ראשון הוא אומר, תגידו לאבא, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים. הכוונה, הקדוש ברוך הוא מינה אותי ושם אותי מלך לכל מצרים. אומר, שימו לב מה יוסף הצדיק מזכיר קודם. יוסף הצדיק לא אומר, תגידו לאבא, הבן שלך, יוסף, מלך במצרים. לא. שמני אלוהים לאדון לכל מצרים. אני לא מלך מצד עצמי. שמני אלוהים לאדון לכל מצרים. הקדוש ברוך הוא שם אותי מלך. פה דבר ראשון אנחנו רואים את האמונה של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מאמין בקדוש ברוך הוא. אפילו שהוא מלך, זה לא מלך רשע, זה לא מלך כביכול שמי שמינה אותו זה אנשים שהם לא טובים, אלא זה מלך צדיק שלא נגרר אחרי האנשים שהם עובדי עבודה זרה ויש להם תועבות ותאוות. למה? כי אצלם אין דין ואין דיין. אם המלך זה הכבש, אז אפשר לעשות מה שרוצים. מה הכבש יגיד לי מה לעשות? סמני אלוהים לאדנו לכל מצרים, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא האלוקים שלי, והוא שמינה אותי לתפקיד הזה. אז פה קודם כל רואים שיוסף לא עובד עבודה זרה, קודם כל רואים את האמונה האמיתית, ואם יש לאדם אמונה אמיתית, אז הוא גם יעשה דברים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ולא חס ושלום מה שהוא עצמו רוצה, אפילו אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה. ודבר שני רואים כאן, לא אומר מן השמיים גלגלו שאני מלך, מן השמיים סובבו, איזה לשון יוסף אומר? סמני אלוהים, הקדוש ברוך הוא שם אותי. מה פירוש סמני? סמני פירושו שם אותי, פירושו כביכול, אני בכלל לא רציתי להיות מלך. אני לא התמודדתי על המלוכה. אני לא לקחתי לא בכוח ולא ברצון את המלוכה. פשוט הקדוש ברוך הוא שם אותי מלך. זה לא שאני רדפתי את המלוכה. אדם שרודף את המלוכה, זה אומר שהוא רוצה כביכול להיות מלך. יש משהו שמניע אותו להיות מלך. אז בוא צריך לבדוק מה השורש. מה מניע אותך להיות מלך? מה אתה מחפש? אתה מחפש כבוד? אתה מחפש גדולה? אתה מחפש להיות עשיר? אתה מחפש שכולם ישמעו לך? או שאתה מחפש באמת לתת לציבור, לנדב את עצמך לציבור, לעשות להם טוב, מאהבה לאנשים? מה אתה מחפש? אומר יוסף הצדיק, אומר לאביו, אומר לאחים שיגידו לאבא, סמני אלוהים לאדון לכל מצרים, הקדוש ברוך הוא שם אותי, אני לא חיפשתי. זאת אומרת שבשורש שלו אין כאן לא כבוד ולא תאווה ולא גדולה ולא שררה. פשוט הקדוש ברוך הוא החליט שאני אהיה מלך. זהו. פה רואים את הביטוי האחר לנקודה הזאת שיוסף הוא מלך. בהתחלה כשהם אמרו ליעקב אבינו, עוד יוסף חי וחור משה לכל ארץ מצרים, משה לכל ארץ מצרים, אוי ואבוי, אז מי יודע מי הוא? מושל של רשעים, אז הוא בעצמו שמשמו רשע מרושע. אבל פה אתה רואה שהוא אומר לו, סבני אלוהים לאדון לכל מצרים. זה הקדוש ברוך הוא שם, אני לא רציתי. זה הקדוש ברוך הוא, פה שומעים שתי דברים. גם את האמונה שלו, וגם את זה שהוא לא רצה, זה הקדוש ברוך הוא שם. אז פה זה מראה ליעקב אבינו שהוא צדיק. זה דבר ראשון. שיוסף אומר לאחים להגיד ליעקב, ואת זה הם אומרים ליעקב, אחרי שיעקב אבינו לא האמין שיוסף הוא חי והוא משה לכל ארץ מצרים. וידברו אליו דברי יוסף. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם. לא שינו שום דבר, אמרו את אותו הטקסט, כמו שיוסף אמר. למה? כי כל מילה יש לה משמעות. כל מילה מבטאת את מה שיעקב אבינו רוצה לשמוע ולא מה שהוא לא רוצה לשמוע. אומר, רדה אליי אל תעמוד. בוא נראה מה ממשיך יוסף במסר. אומר לאחים שיגידו לאבא יעקב אבינו. אז אמרנו את שני הדברים האלה, סמני אלוהים לאדון לכל מצרים. ואחר כך אומר, רדה אליי אל תעמוד. תרד אליי, למצרים, וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצונך וקרך וכל אשר לך. אומר יוסף לאחים, תגידו לאבא, ליעקב אבינו, שהוא ירד למצרים, ואיפה הוא יהיה? בארץ גושן. ולא רק הוא יהיה שם, הוא יהיה הוא וכל המשפחה, בניך ובני בניך, צונך וקרך, כולם יהיו שם. מה זה ארץ גושן? ארץ גושן זה מקום שהיה מבודד ממצרים. מקום מבודד שלא היה מעורב בתוך המצרים. אומר יוסף, אומר לאחים שיגידו לאבא, כשאבא ירד, אתה לא תרד, אני לא אשים אותך פה ליד ארמון המלוכה עם כל המצרים. אני אתן לכם קריה, קריה בפני עצמה, מקום מבודד, רק והיית קרוב אליי, זהו, אתה תהיה קרוב. אבל אתה תהיה מבודד מהמצרים. למה? משום שהמצרים הם בעלי תאווה ותועבה ועובדי עבודה זרה ומחשפים ועושים דברים לא טובים. יוסף אומר, אבא, אתה לא תהיה מעורב ואתה לא תגור עם האנשים הלא טובים וכל המשפחה חס ושלום יכולים להתקלקל. אני אשים אתכם בארץ גושן, וישבת בארץ גושן, אתה ובניך ובני בניך, כולם. אף אחד לא היה לו רשות לגור עם המצרים. כולם יגורו סביבך, אותו דבר כמו שאתה נמצא בארץ ישראל, כולם סביבך, גם פה יהיו כולם סביבך בארץ גושן. לא מעורבים עם המצרים בכלל. אומר, זה מראה על הצדקות של יוסף. למה? כי אם יוסף חס ושלום פרק עול, אבא, בוא תרד למצרים, בוא תראה איזה יופי יש פה, בואו תגורו פה. יוסף הצדיק לא אומר ככה. יוסף הצדיק, אבא, תרד למצרים ואני שם אותך בארץ גושן, ולא רק אתה, בניך, ולא רק בניך, בני בניך, כל הנכדים, כולם. כל המשפחה כולה, הקרובה והרחוקה, כולם יהיו בארץ גושן, לא יהיה שום תערובת עם המצרים. זה מראה שיוסף הוא צדיק. זה מראה שיוסף הולך בדרך האבות הקדושים. ממשיך יוסף ואומר שיגידו לאחים, וכלכלתי יותך שם, כי עוד 5 שנים רעב. יוסף הצדיק מעביר מסר לאביו, לאבא, ליעקב אבינו, שהרעב יהיה עוד 5 שנים. הוא היה 2 ונשאר עוד 5 שנים. זה פה דברי נביאות. כאן יוסף הצדיק מעביר מסר ליעקב אבינו דברים שרק נביא יכול לדעת אותם. לא אדם רגיל יכול לדעת אותם. אומר, כי עוד 5 שנים רחב. אומר, זה מראה שיוסף הצדיק, הוא צדיק, הוא לא חס ושלום, לא טוב. למה? הנה, הקדוש ברוך הוא מגלה ליוסף הצדיק כמה שנים עוד יהיו רעב. ממשיך יוסף ומסיים פה. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. אומרים חכמים, מה זה פי המדבר עליכם? כוונה, פי המדבר עליכם, ראיתם שדיברתי איתכם בלשון הקודש. את זה תגידו לאבא, שדיברתי איתכם בלשון הקודש. 22 שנה אני לא הייתי בבית. חס ושלום, אם יוסף הצדיק עזב את הדרך, אז כבר איפה הוא יודע ללמוד גמרא? יודע ללמוד תורה? יודע ללמוד, יודע להבין פסוקים, שום דבר. אומר, כי פי המדבר עליכם, 22 שנה אני המשכתי ללמוד תורה. הנה, הראיה, אני יודע לשון הקודש. לא עזבתי את הדרך של האבות הקדושים שלנו, כי פי המדבר עליכם. והגעתם להביא את כל כבודי במצרים, ואת כל אשר ראיתם. פה יש פה, זה החותמת, זה הסוף. ואת כל אשר ראיתם. מה זה את אשר ראיתם? אומר יוסף לאחיו להגיד ליעקב אבינו. מה זה אשר ראיתם? אומר, והגדתם להביא את כל כבודי במצרים. אפשר לפרש שהכוונה, מן הסתם, אתם תגידו לו את כל הכבוד שיש לי פה במצרים, שאני מושל ואני אחראי ואני... מן הסתם אתם תגידו לו את זה, אבל תיזהרו. תגידו לו גם ואת כל אשר ראיתם, מה שאתם ראיתם. מה אתם ראיתם? אמרנו קודם שכאשר יוסף נגלה לאחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. אז כתוב בפסוק, אמרנו את זה קודם, שאומר יעקב לאחים, ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי, תגשו אליי, תתקרבו. אומרים חכמים, מה הוא הראה להם? הראה להם שהוא מעול. הראה להם שהוא מעול. מה זה המילה? המילה זה החותמת. החותמת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. החיתוך, היוד הזאת, היא החותם, זה החיתוך, זה החותם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה חותם הברית. כתוב בספרים הקדושים, שהאדם שהוא צדיק, שהוא טהור, בחותם הברית, יש השפעה של אור בשם אל שדאי. אומר, והוא מאיר בחותם הברית. האדם שהוא צדיק בחותם הברית מאיר אור שם אל שדאי. והאדם חס ושלום שהוא לא צדיק, חס ושלום האור הזה נעלם בחותם הברית שלו. יוסף הצדיק שהראה לאחים את חותם הברית, מה פירוש הראה לה את חותם הברית? הרי גם להבדיל, גם המצרים מלים, כולם מלים. מה זה? הראה להם שהוא מעול. כתוב בספרים הקדושים, הרי האחים היה להם עיניים קדושות, הם היו יכולים לראות דברים רוחניים. הראה להם, תראו, בחותם הברית, אל תסתכלו עליי שאני מלך במצרים ואני חס ושלום, חטאתי וסרתי מן הדרך. הראה להם שהוא מעול, הראה להם בחותם הברית, הנה שם אל שדי מאיר בערה בחותם הברית. אומר יעקב, יוסף הצדיק לאחים, תגידו לאבא, ואת כל אשר ראיתם, מה שאתם ראיתם, שם אל שדאי מאיר בחותם הברית, הראיתי לכם שאני מעול, בשביל שתכירו שאני אח שלכם יוסף, תגידו את זה לאבא, שאבא ידע שאני לא סרתי מן הדרך, שאבא ידע שהתפילות לא שבו ריקם, התפילות הם שהגנו עליי. התפילות שאבא הצטער 22 שנה, הוא ישב עם שק בצער, אבל מה זה האבל הזה על בנו? שהיה מתפלל עליו שלא יחטא, שהיה מתפלל עליו שימשיך בעבודת השם, שיעמוד בכל הניסיונות. תראו את זה לאבא. כל הדברים האלה יעקב אבינו, יוסף הצדיק מבקש מאחים, את זה תגידו לאבא ולא תשמיטו שום דבר. לכן, כאשר כתוב וידברו אליו, הוא לא האמין כשהוא שמע שהוא מלך במצרים, אבל אמרו וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם. הם לא סיפרו לו רק מה יוסף אמר, הם אמרו לו את אותם מילים, כי כל מילה יש לה משמעות. כל המשמעויות האלה מראות שיוסף הצדיק הוא קדוש וטהור וצדיק, והמשיך בדרכם של האבות הקדושים אפילו שהוא נמצא איפה שהוא נמצא במצרים. וירא את העגלות, יעקב אבינו רואה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו. עגלות, זה בא לרמז לו על עגלה ערופה. זו הסוגיה האחרונה שיעקב אבינו למד עם יוסף מתי שהוא שלח אותו לאחים, לראות מה שלום אחיו. זה הסוגיה האחרונה שממנה הוא נפרד ממנו. אומר, זה מה שהוא מרמז לו, הסוגיה. זה מה שחשוב ליוסף הצדיק. דברים רוחניים, כל הדברים שהוא אמר, כולם תמונים בהם דברים רוחניים של אמונה, של ביטחון, של צדקות, של קדושה, של טהרה, של תורה ושל תפילה. אומר, אז שומע יעקב אבינו שכל התפילות שהוא הצטער 22 שנה בעצם פעלו את פעולם, עשו את מה שהם היו צריכים לעשות. אז ותחי רוח יעקב אביהם, אז יעקב אבינו נרגע, הוא מתחיל לחיות, הוא מתחיל לצאת מהצער, הוא מתחיל לגלות שאה, הנה עכשיו הגיעו ימי השמחה, הצער הזה שהצטערתי בשביל הרוחני שלי, של יוסף פעל ויוסף צדיק, ועכשיו אפשר לשמוח. ויאמר ישראל, רב עוד יוסף בני חי? הוא באמת חי? חי איזה חיים? חיים רוחניים. הוא חי, הוא לא מת. רשעים חד ושלום בחייהם קרויים מתים. אומר, לא, הוא לא חי, הוא לא מת, הוא חי. רב עוד יוסף בני חי, אליך ואירנו בטרם ארוץ. אומר, זה כל מה שתמון בכל הדברים האלה. לכן פה יעקב אבינו, מאמין שיוסף הצדיק הוא מלך במצרים והוא חי, הוא חי חיים אמיתיים, חיים רוחניים. זה מוריי ורבותיי, צריך לדעת, האבות צריכים להתפלל על הבנים, להתפלל ולהתפלל ולהתפלל, להכניס תפילות. מה זה להתפלל? התפלל פירושו בפה שלך, תגיד, ריבונו של עולם, תן הצלחה לבני, פלוני אלמוני, תן לו הצלחה בתורה, תן לו הצלחה במידות, בדרך ארץ. צריך לפרט, צריך להתפלל, צריך להתפלל מעומק הלב, צריך לבכות בשביל שהילדים יהיו מוצלחים. יש סיפור על הבן של החתם סופר, הכתב סופר. זה שהמשיך את אבא שלו, החתם סופר. חתם סופר חי לפני בערך 250 שנה, פחות או יותר. ומי שהמשיך אותו זה היה הבן שלו, הכתב סופר. מסופר שהכתב סופר בצעירותו לא הראה לאביו, החתם סופר, לא הראה לו את הגדלות שלו בתורה, לא הראה לו. לא רק שלא הראה לו את הגדלות שלו בתורה, גם לא הראה לו את עבודת השם שלו בתמימות. תמיד הוא נתן לו את הרושם כאילו שחס ושלום, חס ושלום, הוא לא הולך בדרך אביו. דהיינו שהוא לא מצליח בתורה, דהיינו שבתפילה הוא קשה לו, מצוות כאלה וכאלה קשה לו. ככה כתב סופר בצעירותו, תמיד ככה היה נותן הרגשה לאביו, לחתם סופר. אבא שלו גדול עולם, חתם סופר, היה מצטער על הדבר הזה מאוד, מאוד מאוד מאוד, והיה מתפלל עליו. כך עברו כמה שנים, והנה פעם אחת החתם סופר היה צריך לתת שיעור, ופתאום לפני השיעור הוא הרגיש לא טוב. החתם סופר פתאום הרגיש לא טוב, הוא לא יכול למסור שיעור, אז צריך למצוא מחליף, אם לא יתבטל השיעור. אבל מי יכול להחליף את החתם סופר? גדול אדום, מי יכול להחליף אותו במקומו לתת שיעור? בפרט מעכשיו לעכשיו. אז חיפשו מי יחליף אותו. הבן שלו הזה, הכתב סופר, לפני שאבא שלו באמת ידע מי את הגדלות שלו, הציע את עצמו, אני אחליף את אבא, מה הבעיה? אבא לא מרגיש טוב, אבא נותן, לא יכול לתת שיעור, אני אתן במקום. אמרו לו, כן, אתה? או? נתנו לו לתת שיעור. הוא נתן שיעור כזה יפה, כזה עמוק, עם הרבה חוכמה והרבה תמונה, ואיזה עומק ואיזה גאונות. באו לחתם סופר ואמרו, הילד שלך, הבן שלך, הזה והזה, איזה שיעור עמוק הוא נתן, איזה גאונות. חתם סופר לא האמין. מה? הבן הזה? הבן הזה, אבל אני לא התרשמתי ממנו שהוא חכם גדול ושהוא צדיק גדול. קרא לו אינה. אמר לו, אבא, תדע לך, אבא, שאני כל השנים האלה הסתרתי ממך, למה? בשביל שתתפלל עליי. אני ידעתי מה הכוח של התפילה שלך, ואני כל כך רציתי להתעלות ולהצליח בתורה, עד שאני כביכול עשיתי את עצמי שאני לא יוצלח, שקשה לי. כי אני יודע שאם אתה תקבל רושם ממני שאני לא יוצלח וקשה לי, אתה תבכה ותקרא את הרקעים בשביל שאני אצליח, בשביל שיעבו עליי רוח של חוכמה, פתחו לי מענות החוכמה. אני מערכתי, אבא, לתפילות שלך ולדמעות שלך, לכן עשיתי את עצמי כאילו שאני לא יוצלח, כאילו שאני לא גדול בתורה, כאילו שקשה לי בעבודת השם. ואבא, אתה לא יודע בשנים האלה איך התפילות הרגשתי את הסייעתא דשמיא, ולכן הגעתי למעלה כזו גדולה שאני יכול למסור שיעור במקומך מעכשיו לעכשיו. וזה מבחיש לנו כמה אבות צריכים להתפלל על הילדים שהם יהיו מוצלחים. שמעתי בשם גדול אחד שחקר ושם לב שבהרבה משפחות דווקא הילדים הקטנים שהיה איתם הרבה בעיות, כל מיני בעיות, דווקא הם לבסוף יצאו מוצלחים. הוא חקר מה הסוד שבדבר. הוא הגיע למסקנה. על איזה ילדים ההורים יותר מתפללים? ההורים הרי מתפללים על כל הילדים. אבל על מי יותר הם נותנים דגש להתפלל? כביכול על פי דרך העולם. למי שיש איתו בעיות. למי שיש איתו בעיות, אז עליו מתפללים יותר. אומר אותו גדול, דווקא בגלל שהיה להם בעיות. והם התפללו עליו יותר. כי בטבע, בהבנה הפשוטה שלנו, בעיניים שלנו, כשיש בעיה, מתפללים עליה. אם אין בעיה עם זה ועם זה ועם זה, אז פחות מתפללים עליהם. אתם מתפללים על מי שיש איתו בעיות. אומר, הילדים האלה שהיו איתם בעיות, קיבלו הרבה תפילות והרבה דמעות של ההורים שלהם, אז ממילא לבסוף הם יצאו יותר מוצלחים. הם יצאו מוצלחים מאוד. למה? בגלל התפילות שהם קיבלו. אומר, אדם צריך לדעת, תפלל על כל בניו, לא משנה באיזה דרגה הם נמצאים. תפלל ולקרוא את השמיים בדמעות ובתפילות שהם יהיו מוצלחים בתורה, שיהיה להם מידות טובות, שיהיה להם אהבת השם, שלא יהיה להם בלבולים, שלא יהיה להם מחשבות לא זרות ולא רעות. שאדם ככה מתפלל, אז בעזרת השם הוא יזכה להרבה דברים טובים. גמרא אומרת, גמרא בסוטה על דוד המלך. דוד המלך, אחרי שאבשלום בנו רצה להרוג אותו, אז דוד המלך בחר עליו, כתוב בפזוק, וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבק, וכה אמר מלכתו, בני אבשלום, בני, בני אבשלום, מי ייתן מותי, אני תחתיך אבשלום, בני, בני. מזכיר הרבה, בני, בני, אבשלום, אבשלום, עוד פעם. אומרים חכמים 8 פעמים, הוא הזכיר בני ואבשלום ביחד 8 פעמים. אומרים למה? אפילו שאבשלום רצה להרוג אותו. הזכיר אותו כל כך הרבה פעמים. מדוע? אומר, שבע פעמים זה בשביל להוציא אותו משבע מדורי גיהנום. והפעם השמינית זה בשביל להכניס אותו לגן עדן. זה דוד המלך. אומר גם על יצחק אבינו נאמר. יצחק אבינו כשברך את יעקב, רואים שכתוב שם שמונה פעמים, בני, 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 שמונה פעמים. איך כתוב שם? הגישה לי ואוכלה מצאת בני, גשה נא ושקה לי בני. וירח את ריח בגדיי וברכה, ויאמר ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. ויאמר ראה ריח בני. כתוב שם שמונה פעמים, בני, בני, בני. אומרים, כמו שדוד המלך אמר שמונה פעמים. בשביל להוציא את אבשלום משבע מדורי גיהנום ולהכניס אותו בפעם השמינית לגן עדן, אומר גם יצחק אבינו כשברך את יעקב, אז כתוב וירח את ריח בגדיו, ואיך אמר שמה? ויאמר ראה ריח בני כריח שדה. אומרת הגמרא, ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. הכוונה, חס שלום, אפילו האנשים, חס שלום, הפחותים בעם ישראל, אין אדם פחות, כי אתה לא יכול לדעת מה מעלה של השני. אבל פה חכמים אומרים, אפילו האנשים הפשוטים, הריח שלהם כריח שדה אשר ברכו השם. ריח שדה, הכוונה, ריח, ריח של גן עדן. אומר, איך זה מסתדר? מוקדם, ריח של גן עדן. אומר, כן. אין לך חס שלום רחוק שבישראל שלא מעלה מצוות כרימון. ועליו התכוון יצחק אבינו שאמר שמונה פעמים בני, 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 לומר לך שאפילו חס שלום היהודים בעם ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש להם גן עדן בעולם הבא. למה? זה אותה הקבלה כמו עם דוד המלך שאמר עליו שלום בני, בני, בני. כתוב שמונה פעמים, והגמרא דרשה מה שדרשה, כמו שאמרנו קודם, שהוציא אותו משבעה מדורי גיהנום והכניס אותו לגן עדן שבע, וגן עדן זה שמונה, לכן הזכיר שמונה פעמים, בני, בני, אבשלום, בני, בני. וגם יצחק אבינו אותו דבר, התפלל על מי? אפילו חז שלום על היהודים בעם ישראל, חז ושלום, אמר שמונה פעמים בני, 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 לומר לך להוציא את כולם משבע מדורי גיהנום ולהכניסם פעם השמינית לגן עדן. לכן הבני השמיני הוא על וירח את ריח בגדיו, ואל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. זה אומר ראה ריח בני כריח שדה, זה גן עדן, זה הבני השמיני. בהקשר לזה ראיתי חידוש יפה על רבי עקיבא. הגמרא בברכות אומרת, הרי רבי עקיבא היה מעשרת הרוגי מלכות, שמלכות רומי הרשעה הרגה עשרה מגדולי הדור אחרי החורבן, זמן התנאים הקדושים, ולקחו אחד מעשרת הרוגי מלכות, היה רבי עקיבא, וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. באותה שעה רבי עקיבא קרא קריאת שמע, אמר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מכאן שכל, כן, מכאן יצא הנוהג שבעולם, שאדם רואה שהוא לפני מיטתו, קורא קריאת שמע, או רואים אדם שהוא לפני המיטה, אז ממש קוראים לו קריאת שמע. מאיפה זה יצא? כנראה שהמקור זה רבי עקיבא, מגמרא ברכות. בשעה שהיו סורקים בשרו של מסרקות של ברזל, היה קורא קריאת שמע. באו תלמידיו, ראו אותו, ואמרו לו, רבנו, עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על הדבר, מתי יבוא לידי ואקיימנו? זאת אומרת, רבי עקיבא, בכל יום ויום שהיה קורא קריאת שמע, היה מכוון, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אפילו הוא נוטל את נפשך, מקבל על עול מלכות שמיים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. ככה היה מכוון רבי עקיבא בכל יום ויום. אומר להם עכשיו שהגיע לידי לא הקיימנו, עכשיו שהם סרקו הרשעים, הרומאים הרשעים סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, הוא יכול לקרוא קריאת שמע ולמות על קידוש השם בשעה שהוא קורא קריאת שמע, והוא מכוון שכל כולו לקדוש ברוך הוא, אפילו הוא נוטל את נפשך ואהבת את השם אלוהיך באהבה, אז אומר, בא לידי ולא הקיימנו. ראיתי שמעמיקים במסע ומתן שהיה כאן בין התלמידים לרבי עקיבא. מה העומק? התלמידים באו ואמרו לרבי עקיבא, עד כאן אפילו בשעה שככה עושים לך. במסרקות של ברזל ככה סורקים את בשרו, השם ישמור. גם בשעה כזאת אתה קורא קריאת שמע. מה פירוש? מה מונח כאן? אומרים דבר מאוד יפה. בזמן התלמוד, באמת, חתן היה פטור מקריאת שמע. למה חתן פטור מקריאת שמע? כיוון שעיקר הכוונה, עיקר המצווה בקריאת שמע זה הכוונה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שאדם יכוון למה שהוא אומר. זה כל המהות של המצווה. ברגע שהחתן הוא חתן, אז הוא טרוד בחתונה שלו. כשהוא טרוד בחתונה שלו, אז ממילא כשהוא יקרא קריאת שמע, הוא לא יכוון, לא יהיה לו מספיק ריכוז לכוון. לכן אמרו חכמים, בזמן התלמוד, חתן פטור מקריאת שמע, מדין העוסק במצווה, פטור מן המצווה, כיוון שבלאו הכי הוא לא מרוכז. הפוסקים כותבים שבזמננו זה שונה, בזמננו החתן גם חייב בקריאת שמע, מסיבה פשוטה, למה? אומרים, בזמנם, אדם, היה לו ריכוז, הייתה יראת שמיים גבוהה, הדורות היו דורות חזקים מאוד ביראת שמיים, ואז ממילא כל השנה הוא מכוון, אז כשהוא חתן הוא לא יכול לכוון, פטרו אותו, עוסק במצווה, פטרו מן המצווה. אבל כיוון שכל המהות של קריאת שמע זה הכוונה, כל יציאת המצווה, יציאת חובה במצווה זה הכוונה בעצם, בלי כוונה זה כאילו קורה בעלמא. אז לכן כשהוא חתן הוא פטור, כי בלאו הכי הוא לא יכול לכוון. אבל בזמננו שירדה חולשה מאוד גדולה לעולם, וכולי ואולי וכל השנה אנחנו נכוון בקריאת שמע, לכן בזמננו גם חתן ביום חופתו הוא חייב לקרוא קריאת שמע. למה? כי אם הוא לא יקרא זה כמו גאווה, כאילו שכל השנה הוא מכוון ועכשיו הוא לא יכול לכוון, הוא פטור. לכן בזמננו גם חתן חייב לקרוא קריאת שמע. אבל על כל פנים, בזמן חכמים, החתן באמת היה פטור, כיוון שהוא בלאו הכי לא יכול לכוון. אמרו לו תלמידיו לרבי עקיבא, הרי אתה כל השנה מכוון, בכל יום ויום בקריאת שמע אתה מכוון. ועכשיו שאתה נמצא במצב כזה נורא שסורקים בשרך במסרקות של ברזל, איזה כאבים, איזה מיטה משונה, השם ישמור. איך אתה יכול לכוון בקריאת שמע הזאת בשעה שכואב לך ואתה דואג, וזה הרבה יותר חמור מחתן? חתן הוא לא דואג ולא כואב לו, והוא לא נמצא במצב שאתה נמצא, ואף על פי כן הוא פטור. אז איך יכול להיות שבמצב שלך אתה קורא קריאת שמע? ולכן זה התשובה שהוא ענה להם. אמר להם, אני כל יום ביום שאני קורא קריאת שמע, זה הכוונה שאני מכוון, אפילו הוא נותן נפשך. ככה היה חושב רבי עקיבא, ואהבת את השם אלוהיך. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודך, בכל לבבך, אפילו נותן את נפשך, כך הוא היה מכוון. אומר, אם הגיע מצווה עכשיו, הגיע לידי, איך אני לא אקיימנו? ככה אמר להם רבי עקיבא, ואז באמת יצאה נשמתו באחד, ככה הגמרא אומרת, שאמר השם אחד, יצאה נשמתו באחד. ויצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצאה נשמתך באחד. אמרה לו לשון, אשריך. כתוב, יש גמרא אחרת שרבי עקיבא בסוף יומה. הגמרא אומרת שרבי עקיבא היה אומר, אשריכם ישראל. לפני מי אתם מתהרים ומי מתהר אתכם אביכם שבשמיים. אשריכם ישראל. פה נשאלת השאלה, למה הוא לא אמר אשרנו ישראל? למה אמר אשריכם ישראל? לפני מי אתם מתארים? לפני אביכם שבשמיים. למה לא אמר אבינו שבשמיים? זה השאלה. אומרים דבר מאוד יפה. יש כאן עומק בכוונתו של רבי עקיבא. הזוהר הקדוש אומר שהנשמות של עם ישראל הם נמצאים ורמוזים באותיות הספר תורה. אין אדם מעם ישראל שהוא לא רמוז ולא נמצא בשורש נשמתו קשור לאותיות התורה. אומר זה הזוהר הקדוש, אומר על נשמות ישראל, שכל אחד שורש נשמתו קשור לאותיות התורה. אומר ונשמות הגרים, נשמות הגרים הם לא נמצאים בשורש שלהם באותיות, אלא השורש שלהם נמצא בתגין של הספר תורה. בתגין, שם שורש נשמות הגרים. ויש בזה נפקא מינה גדולה. יש גמרא אחרת במסכת יבמות. הגמרא אומרת הגרים הם הרבה מעונים ביסורים. אומרת הגמרא למה? מה הם שונים מעם ישראל? אומר עם ישראל יש להם את המעלה שהם עושים ועובדים את הקדוש ברוך הוא גם מיראה וגם מאהבה. יראת השם פירושו יראת הרוממות. אדם כביכול מתבונן בגדלותו יתברך ומפחד לעשות חטאים. איך אני אעשה חטאים? אני מתבייש. איך לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שעכשיו הוא רואה אותי אני אעשה חטאים? זה עבודת השם ביראה. אבל יש גם עבודת השם באהבה. מה פירוש? שאדם, נפשו של היהודי, ליבו של היהודי אוהב את הקדוש ברוך הוא. אוהב, יש חיבור בין לב היהודי לבין הקדוש ברוך הוא, וזה לא משנה באיזה דרגה היהודי הזה נמצא. זה לא משנה איך היהודי נראה ואיפה, באיזה מקום הוא נמצא ואיזה דרגה הוא. כל אדם מישראל באשר הוא יהודי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. ממילא עם ישראל עובדים את הקדוש ברוך הוא גם מיראת השם וגם מאהבת השם. אבל אומר זה ההבדל בין ישראל לבין הגרים. הגרים זה גוי שבעצם הוא בא להתגייר כי הוא בחר בעם ישראל והוא רצה לשמור תרי"ג מצוות, הוא רצה לשמור דאורייתא ודרבנן, הוא רצה פשוט להצטרף לעם ישראל. זה מעלה גדולה שגר רוצה להצטרף לעם ישראל ורוצה לקיים את כל המצוות, ובאמת הוא בא אך ורק המטרה שלו כי הוא רוצה לעבוד את השם ולהצטרף לעם ישראל. אין לו מטרות אחרות, חס שלום, של כבוד וכל מיני דברים כאלה, אלא באמת הגר הוא גר אמיתי. אומר אף על פי כן, עצם העובדה שהשורש שלו בשורש שהוא היה גוי, אין לו את המעלה של עם ישראל שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא באהבה. יש לו רק את המעלה של היראה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מיראה. אבל לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבה, זה אצל הגר חסר. בשורש שלו זה חסר. גם שהוא בא והתגייר וכו' וכו', והוא צדיק גמור וכו'. אבל את האהבה, אהבת השם, זה חצר אצל הגרים. לכן אומרת הגמרא ביבמות שהגרים הם מעונים בייסורים, כי חסר להם את עבודת השם מתוך אהבה. אומר זה מתאים עם דברי הזוהר, למה עם ישראל עובדים את הקדוש ברוך הוא גם מיראה וגם מאהבה? כי מעלתה מאוד גדולה. הם נמצאים, השורש שלהם נמצא באותיות התורה. לעומת זאת הגרים, השורש שלהם נמצא בתגין של אותיות התורה, ולכן הם מוגבלים בעבודת השם שלהם. הם יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא מיראה, אבל לא מאהבה. אומר רבי עקיבא היה בן גרים כידוע. בן גרים, רבי עקיבא היה בן גרים. ממילא שורש נשמתו של רבי עקיבא הייתה כביכול קשורה יותר לתגין מאשר לאותיות, כי האותיות זה נשמות עם ישראל, והוא בן גירים רבי עקיבא. לכן על פי זה מובן, יש גמרא במסכת מנחות, הגמרא אומרת שמשה רבנו בזמן מתן תורה, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות העתידים, ובין היתר משה רבנו ראה גם את דורו של רבי עקיבא, וראה את הקדוש ברוך הוא איך הוא כותר כתרים לאותיות, הכוונה תגין, ואמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, לכאורה הספר תורה מספיק לו רק האותיות, למה צריך גם את התגין? מי מעכב בעדך ליתן את התורה עד שנגמור את כל התגין? הרי אם האותיות שלמות גמורות זה מספיק, למה צריך גם את התגין? אומר לו רבי עקיבא הוא המעכב בעדי. על פי מה שאמרנו הדברים ממש כפתור בפרח, רבי עקיבא שהייתה מעלתו גדולה, אבל הוא היה בן גרים, שורש נשמתו איפה? בתגין. לכן הקדוש ברוך הוא, מי מעכב על ידי? אומר הקדוש ברוך הוא, רבי עקיבא אני חייב לעשות את התגין האלה בשביל ששורש נשמתו של רבי עקיבא יהיה תפוס ויהיה אחוז בתורה, ואיפה זה? בתגין. לכן רבי עקיבא, משה רבנו שראה את רבי עקיבא, ראה אותו שהיה דורש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. למה? כי זה שם, זה שורש נשמתו של רבי עקיבא. אבל על כל פנים, לפי מה שאמרנו קודם, יוצא שבין גרים, גרים שורש נשמתם בתגים, יש להם מוגבלות מסוימת בעבודת השם, שהם יכולים לעבוד מיראה ולא מאהבה. רבי עקיבא ידע את המעלה הזאת, ידע את המעלה של נשמות ישראל שהם באותיות, אבל הוא, השורש שלו זה בתגין. עכשיו, מה היה כואב לו? לא היה כואב לו חס שלום שהוא פחוץ. היה כואב לו חס שלום שהוא פחות בעבודת השם, שהוא מוגבל בעבודת השם. זה מה שהיה כואב לרבי עקיבא. ולכן רבי עקיבא היה משתוקק כאשר הוא היה קורא קריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך, היה מכוון ואהבת, זה אהבת השם. אצלו יש לו מוגבלות בדבר הזה, כמו שאמרנו קודם, זה לא באשמתו, כי הוא בן גרים, ונשמות הגרים הם תלויים בתגים ולא באותיות, ולכן הם מוגבלים. אומר רבי עקיבא, אני רוצה עבודת השם בשלמות, אני אכוון בכל קריאת שמה, כל קריאת שמה אני אכוון בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוהיך, יכוון שהוא אוהב את השם בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, תאהב אותו. רבי עקיבא היה מתאמץ בדבר הזה, כי זו היה המוגבלית, המוגבלות בשורש נשמתו. ולכן הוא היה מכוון בדבר הזה בכל יום ויום, ששתהיה לו עבודת השם בשלמות, שהוא יגיע למעלתם של ישראל. לכן, בגמרא שאמרנו קודם, בסוף יומה, היה אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. למה הוא אמר אשריכם ולא אשרנו? אומר כן, אשריכם, יש לכם את המעלה שחסר לי. המעלה שלכם שחסרה לי זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא באהבה, זה חסר לי כי אני בן גרים. יש לי את המעלה של עבודת השם ביראה, אבל לכם יש גם את המעלה של עבודת השם באהבה. ולכן הוא אמר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומתאר אתכם? אביכם שבשמיים. כי אצלכם העבודת השם היא אחרת ביניכם לבין אביכם שבשמיים, ואצלי היא אחרת. לכן רבי עקיבא כביכול כביכול הוציא את עצמו, לא הוציא את עצמו, אבל כביכול הוא דיבר במעלה של עם ישראל, ולכן אמר אשריכם, מה שחסר אצלו כביכול. לכן רבי עקיבא שרצה להגיע למעלתם של ישראל היה מתאמץ בכל יום ויום לקרוא קריאת שמע ולכוון באהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך אפילו נותן את נפשך. לכן אמר להם לתלמידיו, בכל יום אני מצטער על הדבר הזה. למה הוא מצטער? בשביל להתאמץ להגיע למדרגה של עם ישראל, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה. הגיע לידי לא הקיימנו להתאמץ לאהוב את השם אפילו לוטל את נפשך, ולכן שיצאה נשמתו באחד יצאה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא. אתה אמרת אשריכם ישראל, למה? כי לעם ישראל יש את המעלה של עבודת השם באהבה שחסר לך. הנה עכשיו הגעת למעלתם של עם ישראל, כשאפילו נוטל את נפשך אתה אוהב אותו ואהבת את השם אלוהיך, לכן אשריך, גם אתה הגעת למעלתם של עם ישראל. וכמו שאמרת להם אשריכם, גם אנחנו אומרים עליך אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד שהגעת למעלתם של עם ישראל לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה. מכאן אנחנו רואים כמה מעלתם גדולה של עם ישראל, כמה מעלתו הגדולה של כל אחד ואחד מעם ישראל. החלש יאמר גיבור אני, כמו שאמרנו קודם, אדם חס ושלום אסור לו להישבר בנפשו, אסור לו לחשוב שהוא פחות. אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אתה הבן של מלך. איזה מצוות יקרות, איזה תורה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, מתוקה מדבש ונופת סופים, כל חפציך לא ישבו בה. האדם חייב להכיר במעלה שלו ולאן הוא יכול להגיע. ברגע שאדם יכיר במעלה שלו, אז בעזרת השם הוא יטפס ויעלה מעלה מעלה בסולם של עבודת השם, וככה הוא לא יישבר, ככה הוא לא ייפול. אבל אם אדם יחשוב, אני נחיתי, אני זה, אני לא יצלח, אני לא יכול, אז באמת אתה לא תוכל. אם אתה חושב על עצמך כל מיני דברים לא טובים, אז אתה גורם לעצמך שבאמת אתה לא תהיה מוצלח, חס ושלום. אדם יכיר במעלתם של עם ישראל, במעלתו של עצמו, איך התורה מעריכה את עם ישראל, איך הקדוש ברוך הוא אומר, בנים אתם לשם אלוהיכם, כל אחד זה בן של הקדוש ברוך הוא. אדם שמרגיש, אני הבן של מלך, הוא יכול להיות בעצבות, הוא כל הזמן צריך להיות שמח, כל הזמן צריך להיות שמח, והשמחה הזאת תביא אותו לדברים גדולים בעזרת השם יתברך. נזכה בעזרת השם להכיר במעלת עם ישראל, להכיר במעלתנו אנו, כמובן לא חס שלום שאדם מתגאה, מכיר במעלתו שהוא יכול להגיע לגבהים, לדרגות מאוד גדולות בעבודת השם, ביראה ואהבה, אהבת השם, וכך בעזרת השם הוא יזכה לעלות מעלה מעלה. נזכה לביאת הגואל במהרה בימינו. החלש יאמר גיבור אני, איש את רעהו יעזורו, ולחיד יאמר חזק, אמן ואמן.